דפים פיזיים?
יש פה זוג, אבל הוא לא ממלא את כל הצורך.
התחלתי לך.
אם תביא את יש פה את להעיר את הפתחים עצמו, אתה יכול לקרוא מתוך מה אנחנו נתחיל ממנו. או שלא נתחיל ממנו, אנחנו נגיע אליו. אנחנו נתחיל ממנהג המדינה, מהלכות עולם. בסדר?
פסיקה עם את הסכיזופרני?
הסכיזופרני, כן. טוב, התחלנו?
כן, התחלנו כבר
לפני... טוב, התחלנו כבר לפני כמה שניות, וואה. טוב, בוקר טוב, אנחנו בשיעור המשך לשיעור הקודם, בעצם רק ממקם את עצמנו, היינו באיזושהי יחידה שעסקה בשאלת על מה נשענת ההלכה, דיברנו קצת על סיני וקצת על עם ישראל, כשני מוקדים, אחר כך פרשנו מהדבר הזה, או לא יודע אם פרשנו, עשינו איזשהו טוויסט, והלכנו עם שאלת מה ההבדל, כן, אחת השאלות שנשאלו כאן, מה ההבדל בינינו לבין הרפורמים והקונסרבטיבים. כשהדגשתי בשיעור שעבר גם כן, אני לא רוצה להיכנס כרגע לשאלת היחס אל הקונסרבטיבים והרפורמים, וכל מיני דברים כאלו שזו שאלה מאוד מאוד אקוטית, ויהדות ארצות הברית, וכו' וכו'. זה לא מה שאני רוצה לעסוק בו, אלא לעסוק בשאלה של תפיסת ההלכה. תפיסה, נקרא לזה החברה, כן, תפיסה סוציולוגית, תפיסה פילוסופית, תפיסה תיאולוגית, לפחות בכל מה שקשור להלכה, בינינו לבין הקונסרבטיבים והרפורמים, מה הופך את פסיקה מסוימת לאורתודוקסית או ללגיטימית בינינו או בין ההלכה האורתודוקסית. מה שראינו בשבוע שעבר היה שתי נקודות מבט, כן, השנייה עשינו בריצה ואולי זה היה קצת חבל, אבל ככה זה. שתי פרספקטיבות שונות ומעניינות בעיניי, כפתיחה לפני שנכנסנו לדברי הרב שגר. הראשון היה הרב דוב ליאור, אתם זוכרים? עם הרב דוב ליאור פתחנו, נכון? והרב דוב ליאור ככה בקצרה ענה בכלל על שאלה באיזושהי חוברת שנמצאת ברשת שבה יש הרבה אנטי וכו' וכו', ואני עוד פעם לא נכנס לחלק הזה, אבל מבחינה הלכתית אמר הרב דוב ליאור, ההבדל הוא בשאלה מי שמאמין בנצחיות התורה, מי שמאמין גם שהתורה הייתה בסיני וגם שהיא לא תהיה מוחלפת, כדברי הרמב״ם, נכון, נזכיר את הרמב״ם שם, לעומת אנשים קונסרבטיביים ורפורמים שהם לא מאמינים בדבר הזה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוחים שלו, זה לא מונח לפניי, אבל אלו היום משפטים, אני חושב, המשמעותיים, ואמרתי שזה בעיניי המודל הקלאסי ששואלים מה ההבדל בין הלכה אורתודוקסית לקונסרבטיבית, זה שהלכה אורתודוקסית היא הלכה שמאמינה בנצחיות התורה ושהיא לא מושפעת. אתן יש לך פה איזשהו ציטוט? לא? אתן רגע, אני לא זוכר את המשפט כאילו שהוא אמר. כן, בנצחיות התורה לבין התאמתה למהלכי הזמן, הרפורמה הזו היא כניעה לזרימת הרחוב, כאילו דברים אלוקיים משתנים לפי רוח הזמן. דומני שאחד העם כתב שדת היא כל עוד מאמינה מאמינים במקורה האלוקי והיא לא משתנה. ברגע שאדם חושב שהיא משתנה על פי הזמן, היא לא מודה במקורה האלוקי. התורה שלנו קיימת 3,500 שנה, הכל נצח, יש לנו תשובות לכל השאלות, השינויים אינם מהותיים אלא חיצוניים. בסדר? הזכרתי את הדוגמה הקלאסית המפורסמת, שור שנגח תופרה, זה עיקרון שניתן בסיני, ואחר אפשר ליישם אותו על אוטובוס שנתקע ברכבת, זה לא משנה באמת, ווירוס במחשב צריך ללמוד אותו מאש או מבור וכו' וכו' וכו', שזה בעצם תפיסה שהיא כן מבינה, הרב ליאור, כן, גם את זה הדגשתי בשיעור שעבר, הוא ודאי אדם שיודע שיש מקרים חדשים, והלכות מתחדשות, ויש סיטואציות חדשות וכו', ויש לה הלכת שינוי גם, הוא גם לא כן, מבטל את דעתו, ולא מרשה בגלל זה לפסוק פסיקות שיש בהם מן החידוש. הרב ליאור הוא ודאי אדם, לא צריך את ההסכמה שלי, ודאי מכתפיים מאוד רחבות, וגאון עצום, וגם חדשן גדול בתחומים מסוימים. ומצד שני, התודעה היא שההלכה שלנו היא הלכה שמשמרת. זה אני חושב הניסוח הקלאסי. אחר כך נכנסנו לדברים של עינת רמון, שעשתה מהלך שעבר מהמרחב הקונסרבטיבי שהייתה חלק ממנו אל שוליה של האורתודוקסיה, כמו שהיא קראה לזה, בצורה מאוד מאוד יפה. לא נכנסנו, ואני גם לא רוצה להיכנס לפנים, נקרא לזה האישיים, המשפחתיים, כן, היא מתארת שמה את השינוי של הנוכח היותה אימא וכו' וכו', וכמה שנים שזה לקח, אבל באמת, לדבר על ה... ויש לה גם הרבה כבוד והרבה הערכה לתנועות שבהן היא גדלה וכו', אבל היא שמה בסופו של דבר איזה שתי כותרות שהיו מאוד מרכזיות בדברים שלה ביחס למהפך, כמו שהיא קוראת לו שהיא עברה, ומה הסיפור המרכזי. הסיפור קודם כל הוא שני צדדים, בוא נתחיל בלא להתבטל בפני הנאורות, בסדר? כלומר, התחושה שבעולם הקונסרבטיבי הרפורמי, עוד פעם, כהכללה, יש איזשהו סוג של התבטלות, וממילא כל דבר שכל מקום שבו התורה תיפגש, כן, עם איזה שהם ערכים שהם ערכים מודרניים, פוסט מודרניים, צורך העניין, אז ישר יהיה צריך לעשות איזשהו סוג של שינוי וכו' וכו'. כן, היא כותבת על האורתודוקסיה המודרנית להקפיד על שיח הרואה באור חיובי את עולם התורה ולא מתבטל בפני הנאורות, שהיו בה ויש בה לא מעט פגמים, כן? זאת אומרת, יש דברים שהם ודאי צריך ללמוד מהנאורות, אבל צריך ללכת לקראתם, היא לא טוענת לכיפאון של ההלכה. מצד שני, היא אומרת לא להתבטל בפני הנאורות. והדבר השני, זה שאלות של ענווה, כן? מדברת על הענווה שלפעמים נוצרת כשאדם עומד מול המסורת, ומרשה לעצמו כאילו במחי יד לבטא דעתו. ואחר כך היא כבר מדברת קצת מזוויות שהן פחות, אני פחות רוצה להיכנס אליהן, אבל בזכות המחיצה, ונשיות, כן? והקדמה שהורסת את המשפחה, ומסורת, ותהליכים מאוד מאוד מעניינים שאולי כדאי לקרוא אותם שוב, כי קראנו אותם כדי מהר בשבוע שעבר, והם יהיו פתח טוב בשביל הקריאה שלנו ברב שגר. אז בואו נקרא רגע אחד. בעמוד האחרון, בזכות המחיצה. אני מדלג על הפסקה השלישית. השנאה לנשיות הביולוגית באה לידי ביטוי בהנהגת נורמות של מיניות מתירנית שאינן מתאימות לנשים, ספק אם מתאימות לגברים בעלי כמיהה רוחנית. בסדר? זה גם כן טענה מעניינת, שהעולם שלנו כאילו המתקדם והנאור שם את המתירנות המינית בחזית, והדבר הזה הוא לא מתאים, שזו אמירה מאוד 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 נועזת להגיד בעולם שבו היא חיה, כן? שמתירנות מינית זה דבר שלא מתאים לכולם, הוא לא מתאים לבנות. עוד פעם, זה לא פוליטיקלי קורקט בהקשרים מסוימים. יש הקשרים שלהגיד מתירנות מינית זה לא פוליטיקלי קורקט, בהקשרים ישיבתיים, כן? להגיד מיניות זה לא פוליטיקלי קורקט. אני פעם אמרתי באיזו דרשה בטירת צבי או בשיעור, השתמשתי במילה מיניות. לא זוכר למה, באיזה הקשר. וניגש אליי אחד תפילה מישהו ואמר לי, הרב, הפריע לי שהשתמשת במילה הזאת. עכשיו, לא אמרתי בעד, דיברתי על, לא זוכר אפילו מה, בטח בתוך קונטקסט של איפה יש לזה מקום, קדושה, עין הער. אמר לי, צריך להגיד אישות, כאילו, משתמש בלשון נקייה. אמרתי, למיניות זה לא לשון נקייה, זה לשון נקייה. היא לא לשון מסורתית, אבל קיצור, כאילו אתה קורא את זה, אומר את זה באנגלית, זה נשמע נורא, כן, אבל נורא, נשמע יותר לא פוליטיקלי קורקט, כן, אבל כשהיא אומרת שמתירנות מינית זה לא בהכרח דבר שמתאים לנשים, או זו אמירה בעיניי נועזת בתוך השדה שבו היא מתבטאת, אבל לא על זה רציתי לדבר. הבינה הרגשית שבנתה את ישראל לכל הדורות, זה כבר נשמע כמעט מדרשת הרובע, מתוך קיום הברית בין, לא, בקטע טוב, עבדו בדורנו, העולם הפמיניסטי, אני בעמודה השמאלית, דחה אותם כבלתי שוויוניים, העולם הקדם מודרני לא היה תלת שכולה תחלת, כן? אחרי, אולם הצער הגדול בדור זה שבו עומדים לרשותנו משאבים חומרים, הוא שנשלט מאיתנו יכולת הפנימית הרוחנית ליהנות מאושרם בשל הנייה אחרי קדמה ועוד קדמה, כאשר הקדמה כרוכה תמיד בניפוצן של מסורת אבות ואימהות. התרבות שאנחנו חיים בה מטפחת חוסר שקט פנימי, אינה מאפשרת ליהנות מן השפע והטובה שבהם זיכה אותנו בורא עולם. בסדר? זה דבר מאוד מעניין, שבו רציתי להתמקד, הרב שגר ידבר אליו גם כן, אבל שההליכה הזאת אל הקדמה כל הזמן, כרוכה תמיד בניפוץ של מסורות ישנות, עולם ישן עד היסוד נחריבה, וכו' וכו' וכו'. טוב, אוקיי. אז זה ראינו בשבוע שעבר. שאלות, הערות, חשבתם על זה קצת, דיברתם על זה עם מישהו?
אני דיברתי על זה עם מישהו.
ומה גילית?
ואז הם חניכים שלי? שעשו אותה ככה. לא פעילו.
הם פעם, הם רואו קבוצה שהייתי בחבר של חברתי, אבל אמרתי להם, וואי, בדיוק שבוע לא צריך לצאת את זה. למדו אותי, תראו לי, מה אתה אמר? אמר לי, מי אתה אמר?
צריכו להסביר לך?
צנקי?
גם שאני בישהו מותח.
לא באמת. לא באמת. גם היה לי בצוות אחד שאבא שלו, אמרתי לך, הוא הראש, אני חזרתי לו בארץ, אבא שלו. הראש שלו, מי נראה? זה כאילו תנועה, התחילת תנועה, מה, התחושה שלי, תצועות הכנת. תחילת, לא, תחילת, בכפה, אני לא קלפית, תחילת תנועה חיובית של משהו שהוא מקובע מדי, צריך להזיז אותו, וההמשך הוא פשוט פורץ קבולות. כמו שאני יודעת באחריי, נגיד, ועכשיו מדברים על זה שדיברו על יחס מנהלות ועניות, בנים בנות. אז מה עושים? עכשיו, נכנסתי לשיעור הזה, במקום חילוני. אתה פשוט מבין שאחרי שהם ביטלו את ה... מצד המתים, ביטלו את ההלכה, הם עסוקים לחפש אותה מחדש. ואז יש, מותר, זה, אחרי זה חיבוק מהצד. כאילו, מותר כך.
לא מייצרים גבולות.
מייצרים גבולות. עכשיו, זה הכי מגוחה, הכי צחקתי, זה הכי גם סימן אותי, כאילו. פירקת את הגבול, לא מצד חילוני, זה נגיד מהצד של צריך לחדש אותו, או משהו כל זה, ובנית אותו מחדש או משהו אחר. זה מהתחושה שלי, וזה כן דיבר, דווקא הלכתי לזה השבוע, בשבוע הקודם.
היה דיון בקרב ראשי מכינות, ויש עכשיו מכינה שיצרה חדר, בסדר יום של המתגיינות הפנימי, יצרה חדר לזוגות ש... קוראים לזה חדר אירוח. זוגות שרוצים להתייחד, יש להם חדר מסודר, שבו יש את כל האמצעים שהם צריכים, הם רק צריכים כאילו לקחת המפתח מראש המכינה. זה כאילו, והיה זה ויכוחי עולם בפורום ראשי המכינות.
חדר מתוך המכינה?
חדר הוא מחוץ למכינה.
של זוג מתוך המכינה?
כן, כן, כן. חדר אורחים קוראים לזה, שזה הכותרת מעל, מה שהבנתי. והיה זה דיון בתוך ראשי המכינות. כאילו, היה ויכוח בראשי המכינות, האם זה דבר בסדר או לא בסדר. למד שם אותה ראש מכינה חילונית, לא מכינה מעורבת. הוא אמר, אתם עיוורים. אתם מחרבתם את ההלכה שלכם, אתם לא רוצים, אתם לא חושבים שיש בעיה. אני אומר, מה נגיד ברמה הלכתית. ואני מייצר פה מרחב שהוא מרחב בטוח, אז מה אתם רוצים, כאילו? עכשיו, ממש ראיתי את ההתפרקות של ההלכה, כאילו, מה עושים שזה מתפרק, ואיך... לא עניין אותי, הוא לא עניין אותי הקיצוני הזה, ולא עניין אותי המכינות הדתיות, עניין אותי כאילו מכינות באמצע שיעמדו וכאילו אמרו, אין לנו שפה בכלל, מה להגיד לך? אני יכול להגיד לך ככה, לא אגיד לך ככה, כאילו.
טוב, אני רגע שם רגע, כאילו, עוצר אותך שנייה, כי זה דיון מרתק. לא אכפת לי להיכנס אליו, רק שזה לא קשור לקונסרבטיבים. כלומר, אצל אסף, עוד הוא דיבר טיפה על דרך קונסרבטיבים, על הצורך בלשים גבול אחרי שאין גבול, אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על מי שחי בעולם חילוני, איפה נמצאים הגבולות שלו, וזאת שאלה טובה מאוד, שלא מסיקה אותנו כרגע, כי כרגע החילוניות היא לא אופק במובן הזה, שאנחנו לא דנים בשאלה מה בין האורתודוקסיה לחילוניות, כי התשובה היא פשוטה.
ומי שאלת אותם, מה זה לכם לדבר לרפורמי, שאצלם אצלם יש הלכה, אבל מי קובע את ההלכה?
זה השאלה שכאילו...
זה משהו ששאלה נתקעו, הם לא כל כך הצליחו להגיד לי,
כן, זה...
מי כאילו, נגיד, יש בית כנסת בשבת, אבל צריך לבוא עם האוטו, לא צריך, מותר. מי
יתיר? מי יתיר? בואו נשחק את המשחק, למרות שלא הגעתי לשם, אבל בסדר. ועד הרבנים יתיר. ועד הרבנים של התנועה הקונסרבטיבית יתיר, לא משנה, X, Y, בלי מחיצה, לא משנה, יתיר מה שיתיר. עכשיו...
אז מה ההבדל בינם לבין, מה ההבדל בין אותו רב רפורמי,
שמתיר ימינה ומתיר שמאלה? מי נחנמי, הרבנות הראשית יתירה ככה, הרבנות הקונסרבטיבית יתירה ככה, הרבנות הרפורמית יתירה ככה, וחסידות בלז להבדיל יתירה ככה, ובוויז'ניץ אמרו ככה, והליטווקס אמרו ככה, ובית יוסף הספרדים אמרו ככה. זאת אומרת, בתודעה הזאת, השאלה של מה בינינו לבין הרפורמים והקונסרבטיבים יכולה לנוע לשני מחוזות. מחוז אחד יגיד, תראה, הם מושפעים מרוחות הזמן, גם אנחנו מושפעים מרוחות הזמן. הנה, למשל, בסדר? בנות לומדות תורה לפני 100 שנה היה אסור. הנה, למשל, וכן הלאה וכן הלאה, אפשר לעשות המון תשובות על השאלות האלה. מנגנון אחר אומר, מצד השני, כולנו אינשי הלכה, כל אחד יש לו את ועד הרבנים שלו, כן? זה לא מה שחושבים, לפעמים הבחור הדתי האורתודוקסי חושב על הרפורמים, שכל בחור רפורמי קם לו בבוקר ומחליט מה שבא לו, לא? יש מועצת, יש היררכיה, יש רשקבג, יש גדולים, זה לא עובד ככה. ואם זה לא עובד, אתה יודע מה עושים? כמו אצלנו, מתפצלים. כלומר, אם מישהו אומר משהו ואחרים חושבים אחרת, אז הוא עוזב את כנסת הרבנים ומקים את אגודת הרבנים החדשה. זה בסדר, כמו אצלנו, מתפצלים, כי מי זה, הוא חולק עליו. הוא קורא לה, הוא לרפורמי, הוא אומר עליו שהוא זה, זה חלק מה... זאת אומרת, זה שרבנים חולקים בשאלה איך לפסוק הלכה, או מי יש לו את הסמכות לפסוק הלכה, או מי הגדול האמיתי, כן? אמרו על אחד מרבותיי בעבר שהוא לא למד אצל גדולי תורה אמיתיים. זה גם כביטוי נורא והיום, אבל יש דבר כזה. כי יש גדולי תורה, לא יודע, אם לא שמעת את זה, את מצבך טוב. היית צריך לשמוע את זה, אבל... אתה אמרת את זה, הבנתי. יש אנשים שלא למדו אצל גדולי תורה אמיתיים. יש גדולי תורה אמיתיים, יש גדולי תורה שהם לא אמיתיים, בסדר? ואז במובן הזה זאת גם שאלה, אז מה בינינו לבין הרפורמים והקונסרבטיבים? מה נפשר? בסדר? אני חושב. בשאלה שאתה אומר, כאילו יש איזשהו סוג של דימוי, ואני אזמין לכאן מישהו שייתן לנו רק איזשהו סוג של רקע מושגי, לדעת איך הם חיים ואיך הם מתנהלים, ואני מזמין אתכם סתם ברמת השיטות באינטרנט, לא יותר מדי שלא תשתכנעו, אבל תחפשו טיפה, תנועה קונסרבטיבית, תחפשו פסקי הלכה של ועד הרבנים של התנועה הקונסרבטיבית, יש דבר כזה.
כתוב
תפסק? כן, זה כתוב, אני אביא לכאן, אני בסדר שאני אביא לכאן. זה שוטים, וזה תשובות חלקם יפות וחלקם גם נכונות, בסדר, לא יודע מה הביטוי הנכון. אני רוצה לשאול מה ההבדל, דווקא על רקע העבודה שיש איזשהו סוג של מנגנונים,
היא לא משכנעת, כאילו.
באיזה קטע, היא לא משכנעת שום דבר, היא רק מספרת את הסיפור שלה.
כן, היא לא משכנעת, מה? כאילו, אתה אומר, אוקיי,
הייתי... בלת לא משכנעת,
כאילו. לא, היא לא מנסה לשכנע, היא מספרת לך...
לא, היא לא שכנעה אותי למה אורתודוקסיה ולא קונסרבטיבית.
לא, זה לא השאלה.
היא לא ניסתה לשכנע, רגע, אבל אתה עכשיו מגיע ממקום אחר, אני אמרתי...
זאת השאלה שאנחנו לא תיכנס אליו. למה זה ולא
זה? אני שואל מה ההבדל בין המנגנונים שמניעים את ההלכה האורתודוקסית למנגנונים שמניעים את ההלכה הקונסרבטיבית. מה, איפה, האם אני אשים פה שתי תשובות, או נתבונן בשני ציבורים, או בשני מועצות חכמים, או בשני מוחות של פוסקים שכותבים תשובה כרגע, וניכנס למעבדה שלהם, האם נוכל לזהות הבדל? בסדר? זאת השאלה ש... ואם כן, מהו?
יותר התחשבות ברוחות הזמן.
אז אמר... רגע, שנייה.
אתה גם נחשב...
נכון, זה מה שאמרתי.
אז הרב ליאור פתר את הבעיה ואמר, נכון? הוא לא פתר את הבעיה, הוא הצביע על ההבחנה, והוא אמר, אנחנו מאמינים בתורה אלוקית, אנחנו מאמינים בתורה נצחית, התורה שלנו לא משתנה עם רוחות הזמן. כל תשובה לכל שאלה שלנו נמצאת בתורה שניתנה בסיני. זה הסיפור, כי היא אלוקית, ולכן אי אפשר לשנות אותה.
ואצלם הם?
והטענה שלו, ההבחנה שהרב ליאור אומר, היא שאצלם לא. בסדר? עכשיו, אני אשאל אותם, אבל אני אומר כרגע מה הרב ליאור מספר. כלומר, לו יצויר, לפי הרב ליאור, בסדר, אני מנסה לעשות איזושהי אדפטציה, שיבוא איזשהו פוסק, נקרא לו קונסרבטיבי, נקרא לו רפורמי, נקרא לו ניאולוגי, נקרא לו איך שאתה רוצה. והוא יכתוב תשובה שבה הוא יגיד, השאלה היא, האם מותר לנגן בכלי נגינה בשבת? והתשובה תהיה שבאופן עקרוני אפשר היה להתיר, אבל מכיוון שבתורה שניתנה לנו מסיני, או שניתנה לנו לידי חז"ל, כתוב שאסור לנגן בכלי נגינה בשבת בגלל ש... שמה יתקן כלי שיר, ונפסקה בגמרא מסכת ביצה הלכה ש... דבר שתקנו חכמים, אי אפשר, אפילו בתל התם לא בטלה תקנה, ואין כוח בידי חכמים עד שיהיה גדול, ולכן זה אסור. אז מבחינתי זו פסיקה אורתודוקסית. זו פסיקה לגיטימית, זו פסיקה נכונה. בסדר? ועל הצד ההפוך, יבוא מישהו ויגיד שבאופן עקרוני נפסק, סתם אני אומר, נפסק שאסור לנגן בכלי נגינה בשבת, אבל יש תשובה של משה פיינשטיין שממנה עולה שאם התקנה תוקנה במקום מסוים ואפשר היה להגיד שהם לא תקנו את זה על משהו אחר, אז אפשר להגיד את זה גם במקרה הזה, לכן מבחינה הלכתית זה מותר, זה גם תשובה אורתודוקסית. כלומר, המבחן של האורתודוקסיה והקונסרבטיביות במובן הזה הוא לא מבחן של האם אתה מקל ומחמיר, או של האם אתה מודע לזה שהיום המציאות שונה, אלא שאלה האם אתה הולך אל התורה המסורה לנו, הנצחית, האלוקית וכו' וכו', ומוצא בה את המקור לתשובה שלך או לא? אני טיפה מפשט, בסדר?
כלומר, האם אתה משנה את חוקי המשחק או נשאר בחוקי המשחק?
כן, כשחוקי המשחק במובן הזה מניחים שהמילה אלוקי שווה נצחי, שווה ניתן בסיני, שווה כתוב בתורה. בסדר?
אני לא יכול לשחק בכלל המשחק, אבל הוא לתת לערך אחד. זה
דרך
אחד, זה כוח גדול יותר.
ולכן, כמו למשל, שהרב עובדיה, להבדיל, פוסק בשאלה של האם אישה שנולד לבן, שעשתה הפלה, סליחה, ואחרי זה התחתנה עם מישהו, וצריך לעשות פדיון הבן, והיא לא סיפרה לבחור שהיא יצאה איתו שהיא כבר עשתה הפלה פעם, כי לא היה לה נעים להגיד לה שהייתה בהיריון ממישהו לפני כן. ועכשיו הם עומדים לפני פדיון הבן, ועל כפות המאזניים עומד מצד אחד ברכה לבטלה. נכון? כי יברכו שם על פדיון. ומצד השני, מה עומד?
משבר
בזוגיות, משבר בזוגיות, שלום בית. אז יש פה התנגשות ערכים, עכשיו זה לא קשור לרוחות הזמן, אתה יכול להגיד שזה כן קשור לרוחות הזמן, לא משנה. הרב עובדיה פוסק ש... מה? שלא תגיד. עכשיו, אתה מסתכל על התשובה הזאת, ואתה מבין לגמרי, ולימדתי אותה פה בשנה שעברה, אתה מבין לגמרי שיש פה התנגשות ערכים. עוד פעם, המילה רוחות הזמן פה היא פחות אקוטית, אבל אני יכול להביא גם דוגמאות מרוחות הזמן. וזה גם רוחות הזמן. עוד פעם, להגיד רוחות הזמן, זאת כבר שפה שהרב ליאור יגיד, זה לא רוחות הזמן. כי העיקרון של כבוד הבריאות, מאיפה הוא? הוא לא רוחות הזמן. לא אל קאנט נשוב.
אז גם... מהתורה?
הוא ודאי שהוא מהתורה.
אז גם להוריד מחיצה, זה גם לא רוחות הזמן, זה גם מופיע בתורה.
אין אחנמי. חלק מהדינמיקה של עולם דתי, הרבה פעמים זה כשפוגשים ערכים חדשים, מודרניים, צורך העניין, שכאילו מישהו ממציא אותם, זה להגיד, זה אצלנו, אנחנו היינו קודם. איכות הסביבה, איכות הסביבה. מה זה, מישהו חדש ימציא פה איזה משהו ירוק? תפתח תורה, תראה מה כתוב, תן דרכה שלא תקלקל אחריך, תחריב את עולמי, וכו' וכו' וכו'. כתוב כבר אצלנו. נשים, אנחנו המצאנו את היחס לאישה, אהובה כגופו, מכבדה יותר מגופו, וכו'. בינה יתרה ניתנה לנשים, נכון? אנחנו כאילו עושים את זה כל הזמן. דמוקרטיה? אנחנו דמוקרטיה. הנה, תראה, וכו' וכו' וכו'. אני אומר את זה עם טיפה אירוניה, אבל אני חושב שזה נכון בהרבה מקומות. כלומר, למצוא את הערכים בפנים. יותר מזה, יגיד הרב קוק, שהוא מדבר במידות הראייה הצניעות, כן? יש ערך לשלום הכללי, הוא ערך תורני, אבל ערך השלום הכללי נדחה בפני ערך הצניעות, ולכן אסור לשאול בשלום אישה. זה לא אומר שאני לא מקבל את הערך של שלום, של שוויון, של הומניזם וכו'. כלומר, השפה הזאת, עוד פעם אני חוזר רגע, היא שפה אורתודוקסית במובן הזה, שהיא מוצאת את הערכים בתוך העולם פנימה, ואגב, אם היא לא תצליח למצוא את הערכים בתוך העולם היהודי פנימה, לפי, באמת לפי זה, לפי הרב ליאור, אז מה היא תעשה?
לא תקבל
אותה. אז לא, מצטער, חיפשתי. לא,
הייתי מוכן.
אין פתרון. אתה אומר, אבל היא תמצא, מורכב, שאלה מעניינת. האם יכול להיות שבאמת הפוסק ירים ידיים, כשהוא יבוא להתיר עגונה, או לתאר ממזר?
אולי זה קו אחר, האם יש אופציה להרים ידיים?
האם יש אופציה להרים ידיים? השאלה למי? נכון? הרב עובדיה...
לא, אבל לא אמרתי זה ככה להרים ידיים, אני לא מבין למה אתה...
לא, אני רוצה ולא
להרים. יכול להיות שאדם לא מצליח למצוא, לצאת מזה כאילו. הפוסק מנסה, 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 ולא מצליח. עכשיו, המחויבות שלו לשפה ההלכתית...
הרוב מצליח.
מה זה?
הרוב מצליח.
בואו נבדוק סטטיסטיקה, בואו נאמר ככה, התחושה שלי הרבה פעמים שככל שהפוסק יותר לא גדול, אז הוא פחות מרשה לעצמו, הוא כאילו אומר, טוב, אז אני לא מצליח, אני זורק את זה לזה גדול, כאילו אני באמת לא מסוגל. ובסוף שולחים אל הגדולים, סיפור מאוד מאוד יפה על הרב עובדיה, אחד הסיפורים המרגשים עליו שיש הרבה, אבל כמה שנים לפני שהוא נפטר, היה לו איזשהו אירוע לב, הוא עמד לפני כניסה, הוא בא לרופא, הרופא אמר, אני צריך להיכנס לצנתור, או לניתוח מיד. אמר לו, הרב עובדיה, אני צריך 3 שעות. יש לי 3 שעות? אמר לו, כן. הבן שלו אמר, בוא נראה מה... הוא עושה ב3 שעות.
תירגונה,
לא? כן, הלך לחדר העבודה שלו, הוציא את הספרים, כתב, עברו 3 שעות, נכנס לניתוח. שאלת הבן שלו, מה עשית? זאת אומרת, תראה, אני יושב עכשיו על תשובה מאוד במסובכת שלי, אני לא יודע אם הגונה או ממזר, אני חושב שהיא הגונה, ואני יודע שאין אף אחד בדור הזה שמסוגל להתיר את המקרה הזה, ואני מפחד שאני לא ירד ממיטת הניתוח, שאני לא יצא משם. אז אני חשוב לגמור את התשובה הזאת עכשיו, אם אני לא אחזור, אז לא נורא. עכשיו, זאת אמירה, א', היא מדהימה, מבחינת העוצמה שלה, מבחינת המודעות של הרב עובדיה ליכולות שלו, מבחינת המסירות שלו, מבחינת הרגישות שלו, מבחינת מה שתרצו. אבל היא גם מבהירה לך שהוא מבין שהוא הולך להתיר, בסדר? יש פסיקות לגבי הגונות, זה פסיקות קלות, כי כולם באים להתיר. יש נודע ביהודה מפורסם שהוא כותב, עשיתי כל מה שאני יכול כדי להתיר, עדיין לא נחה דעתי, אני שולח את זה לכל הרבנים, כל מי שמוצא איזשהו סייג או לא סייג, סעיף נוסף שיכול לעזור לי להתיר את הסיפור הזה, שישלח לי. כלומר, יש כן מגמה. מצד שני, אם אני לא אצליח, בסדר? אז אני אגיד. אגב, שאלה מאוד מעניינת, מה פוסק אומר כשהוא לא מצליח?
תצליח.
מה זה?
צריך עיון.
תצליח.
מה?
צריך עיון.
צריך עיון. הסיפור...
הוא אומר לי ש...
זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל יכול להיות שהוא יגיד את זה. יכול להיות שהוא יגיד, אני לא יודע לענות על זה. בסדר? אגב, האם פוסק יכול להגיד, השאלה ש...
כאילו, גזירה היא,
ואנחנו... נכון, נכון.
יש... דווקא לשם הוא לא
ילך,
כדי
שאם יתלך למישהו אחר, הוא מצליח... לא, לא, רגע, רגע, רגע. מה שגילד אומר זה דבר מאוד חשוב. כלומר, העמדה הזאת שפוסק יכול להגיד זאת ההלכה, וזה קשה, והעקדה, כן, גם מצחק אברהם אבינו נאלץ לעקוד את בנו ומסירות, כן, זה התורה. אני אומר, קל להגיד את זה, אני אומר כפוסק, קל להגיד את זה כשהעקדה היא על דברים קטנים, כשזה עקדה, וואלה, אני אומר לי, אני לא כזה גדול, אז קל לי להגיד, אני לא יודע להתיר את זה, אבל אני שולח למישהו גדול, אני מקווה שהוא יצליח להתיר לכם, בסדר, חוץ איזושהי תנועה כזאת. לא פשוט, בסדר? ברמה זה, אנחנו גולשים טיפה וזה בסדר, כי אנחנו כאילו ממששים את המנגנון של הפסיקה, שלשם בעצם אנחנו רוצים להגיע, אבל אנחנו כאילו עוד חוזרים, רגע, אני רוצה לחזור שנייה צעד אחד אחורה. אז מה בעצם ההבדל בינינו לבין הקונסרבטיבים הרפורמיים? אז תשובה אחת הייתה של הרב ליאור, ההבדל בינינו
לבין הקונסרבטיבים, אבל עובד היה קונסרבטיבי,
כן.
אבל עושה את זה הכי עצמתו. הוא היה אומר, אני אמצא משהו, כאילו מישהו ימצא את הפרצה, אבל הרב אני אומר, אני היחיד שיכול לעשות את זה לפי
ההלכה. זה ניסוח מעניין, בואו כאילו אני אנסח את זה אחרת. ההנחה כאילו של הרב ליאור, בסדר? עוד פעם, אני עוד לא הבנו את הקונסרבטיבי לדבר בשמם, אבל ההנחה של הרב ליאור היא שהקונסרבטיבי היה אומר לעצמו...
מותר, בוא נראה.
לא. לא, כי בוא נראה, להגיד מותר בוא נראה איך זה יכול להיות, זה יכול להיות מהלך אורתודוקסי אם אני אצליח.
בטוח מותר.
זה יכול להיות שזה סתם ענבה. להגיד מותר, וגם אם אני לא מוצא, כן, אני אומר, רוחות הזמן אומרים לי שהערך של זה גובר הזה, למרות שלא מצאתי לזה עיגון בתוך הקונטקסט ההלכתי. משהו מהסוג הזה, אני מנסה להיכנס לנעליים של הרב ליאור, מנסה להיכנס לנעליים של הרב הקונסרבטיבי, זה קצת קשה. יש בדיחה שסיפרנו פעם לרב שגר, לא, אני סיפרתי, אבל הייתי שסופר, והרב שגר אמר שהיא לא מצחיקה. בסדר? וזה לא בגלל ש...
אסור.
זה בגלל, בפורים...
זה חובר על בגלל הרב שגר.
בדיוק לפני אי אלו שנים, אני לא זוכר כמה, הרב שגר עמד פה והיה פורים, ואז הוא העביר שיעור על השמחה, ואז הוא אמר, נו, שנכנס אדם מרבים בשמחה, נו, יובל, אתה שמח? אבל כתוב. נו, אורי, אתה שמח? אבל כתוב. אז מה זה אומר שאתה שמח? למה אתם לא בשמחה? אז הוא דיבר על שמחה. קיצור, באו לרב שגר וסיפרו לו את הבדיחה הבאה, הבדיחה שאני אוהב בהקשרים האלו. יום אחד התכנסו 3 הרבנים הראשיים, הקונסרבטיבי, האורתודוקסי והרפורמי, וקיבלו החלטה, לא שמעתם את זה ממני?
לא לעשן.
שאסור לעשן, יפה, הבן. אתה כבר מכיר את הבדיחות, בדיחה 43. שאסור לעשן. בדף המקורות, סולמית 43. קיצור, אסור לעשן. טוב, תהיה החלטה, הוציאו פשקבים, אסור לעשן. יום אחרי זה רואים את הרב הראשי הרפורמי מעשן, שואלים אותו, מה נהיה? אז אומר, לא, זה היה רלוונטי אתמול, זה לא רלוונטי, מעשן. יום אחרי זה, רואים את הרב הראשי הקונסרבטיבי מעשן. עושים לו אז הוא אומר, לא, באמת אסור להשן, אבל התחשקה לי סיגריה, והלכתי עם, עם הטבע של החיים אל מול ההלכה. יום אחרי זה רואים את הרב הראשי האורתודוקסי מהשן. אומרים לו, אז הוא אומר, לא, לא, מכרתי את הריאות שלי לגוי. אסור לצחוק. ורבנו לא צחק, ואמר, וכך אמר רבנו בזה הלשון, זה לא מצחיק בכלל, זה נכון. או משהו כזה, זאת האמת לאמיתה. או ככה זה עובד, אמר איזה משפט כזה, כאילו, אני לא מבין מה אתם רוצים בסך. עכשיו, ברור שכל בדיחה, מה שמצחיק בה שהיא נכונה, כן, זאת אומרת שהיא חושפת איזושהי נקודה אמיתית, אבל זאת אמירה, עוד פעם, אני לא טוען שזה המניפסט הרפורמי והקונסרבטיבי בצורה דייקנית, אבל זאת כאילו אמירה שאומרת, איפה אני נועץ את היתרים או את הפסיקה ההלכתית שלי כשאני בא בסופו של דבר לפסוק? האם אני נועץ אותם ברוחות הזמן או בכאלה ואחרים, עדיף להגיד סיידגייסט, זה נשמע עוד יותר רציני, או שאני נועץ אותם במנגנונים ההלכתיים עצמם. עכשיו, ישר עולה השאלה, אז על מי אתה עובד? הרי אם גם אתה מאשן כי זה לא רלוונטי או כי קשה לך, אז גם אתה מחבס את זה ואומר את זה בכל מיני תירוצים והצטלעות ובתוך השפה ההלכתית. אני אנסה לענות על זה, אם אני אצליח. אבל אני בעיקר רוצה להגיד שמה שזה מלמד זה שאם אני לא אצליח לעשות את המהלך הזה, אז אני באמת לא אאשן, ואתם יכולים להגיד לי שאני תמיד אצליח, אני יכול להגיד שאולי כן. ועדיין המשפט הזה במקומו עומד. כלומר, העובדה שהיכולת לומר את זה בתוך השפה ההלכתית הופכת להיות תנאי לפסיקת ההלכה, בסדר? היא, עם הרכיב הנוכח או הנוכח נפקד של המסירות נפש שיבוא שם בסוף אם אני לא אצליח לומר את זה, וגם עם הרכיב שאומר, אני אצליח לומר את זה, אז אני אצליח לומר את זה, אבל אני אצליח לומר את זה ככה, זה המאפיין במובן הזה של השפה האורתודוקסית. ואז אני חושב שככה לבחון שאלות זה דבר מעניין. ולכן, כן.
זה מאפיין, זה התמסרות, כאילו.
זאת התמסרות למה?
לשפה. האורתודוקס קובל את עצמו לתוך השפה.
האורתודוקס קובל את עצמו.
קובל זה
ולכת לא... לא, לא, בסדר. עוקד את עצמו על מזבח השפה ההלכתית. גם כאשר הוא מבין שרוחות הזמן, או הצורך, או כבוד הבריאות, או לא משנה מה, כרגע נוכחים, אם אין לו את היכולת להגן את הפסיקה שלו בתוך השפה ההלכתית עצמה, גם אם האינטואיציה שלו אומרת אחרת, אני כמעט אומר, הוא לא יפסוק אחרת, אלא אם כן... יש משהו באינטואיציה הזאת שהוא מסוגל ללכת איתו עד הסוף, כי, לא יודע, כי הוא נמצא בשדה אחר. יכול לקרוא דברים כאלה. שפוסק יגיד, זה אסור, אני מחר אגיד לך למה. כאילו, האינטואיציה שלי אומרת שזה אסור, ומחר אני אגבב לך מקורות ותשובה. כן, יובל.
יש משהו באמירה הזאת שהוא, כאילו, אנחנו לא יכולים להיות מודעים לזה. כלומר, אם תגיד את זה לחרדי, או לשמרן אמיתי, תגיד את זה לרב יצרימון, הוא לא יגיד... נכון, ההבדל ביני לבין הקונסרבטיבי זה שאני משחק את המשחק ההלכתי אורתודוקסי והקונסרבטיבי לא. הוא יגיד, לא, או לרב דוב ליאור, מה פתאום? זה בכלל לא הסיפור, אתה סתם, כל השגריסטים האלה מדברים כל הזמן על משחקי שפה והם לא מתייחסים לטיעונים עצמם. כאילו...
אני חושב שזה הטיעון עצמו. אני חושב, לא, אני חושב, אני אומר ברצינות, אני חושב שזה הטיעון עצמו. כלומר... הטיעון בסופו של דבר של מה שהופך הלכה לאורתודוקסית זה שאלת, הרב ליאור אמר, זאת שאלת הפרספקטיבה על ההלכה. רק ההנחה של הרב ליאור הייתה שאם אני מאמין שההלכה היא אלוקית, אז אני מאמין שהיא נצחית ולא משתנה, אגב שזה מושג שצריך לדבר עליו, האם אלוקי זה לא משתנה או כן משתנה, זה דורש קובע ברכה לעצמו. בוא נקרא את הרב שגר רגע, בסדר? אני כאילו, בוא נקרא את הרב שגר ואחרי זה אני אנסה לענות לך, אני חושב...
אבל איפה שאמרת...
כן, אני רוצה לדבר עליה, אבל לא כרגע. שנייה, בואו נקרא הרב שגר.
מה שאני בא להגיד, שאי אפשר להיות מודע לזה.
אני טוען שלא, אבל בואו נקרא.
איפה אתה?
אני קורא הרב שגר תחת הכותרת מנהג המדינה. זה מתוך הקובץ, זה לא בתוך להאיר את הפתחים, זה מתוך הליכות עולם. יש שם פרק על מנהג המדינה. כדרכי, אין לי את הטקסט הסופי. אלא רק את הטקסט בשלב מסוים של הגאות שלי. הייתי העורך האחראי של הספר הזה. אז אם יש פה דברים שהם לא מדויקים או משהו כזה, אז אני מתנצל.
איזה פרק?
פרק מנהג המדינה, בתוכו יש...
244.
כבר יש להגיד לנו מה ההבדלים.
לא, 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 לא.
זה לא סתם.
244 זה העמוד בתחום מן ג' שבתוכו הרב אליהו מתייחס ל...
לא רק...
צריך עזרה?
תגיד
מאיפה? בתוך מנהג המדינה יש בולט פסיקת הלכה במצב סכיזופרני, ירושת הבת וקידושים שוויוניים. אחת ההשלכות, את ההשלכות האפשריות של אפשרות זו אני רוצה לבחון לגבי שתי הלכות הנוגעות לשינוי במעמד האישה, ומתוך כך נוכל גם לנסות לתת משמעות למצב הפרדוקסלי שבו יש איסור ערכות בפנייה לבתי המשפט, למרות שגם בתי הדין הרבניים פוסקים לפי חוקי המדינה. ראינו כי הרשב"א התנגד בתקיפות לשינוי דיני הירושה בעקבות מנהג שמקורו בהשפעה זרה. הרב מרדכי אליהו הציג עמדה דומה בנוגע לחלקה של הבת בירושת אביה. לפי התורה, הבנות אינן הבנות אינן מקבלות חלק בירושה. אך כבר בתקופת הראשונים נהוג היה לכתוב שטר חצי זכר, שבאמצעותו הבת מקבלת מחצית מחלקו של אחיה בירושה. על כך כתב הרב אליהו, תוקן בכוונה חצי זכר ולא זכר, כדי שלא להשוות בת לבן בהשפעת חוקי העמים. תקנה שהבת תירש אין ואסור לתקן. מדהים. בסדר? אתם מבינים? בת לא יורשת מבחינה הלכתית. עכשיו, אדם יכול לפני מותו לכתוב שטר, ובשטר הזה הוא מקנה לבת שלו את הבית שלו, או את האוטו שלו, או את מה שבא לו. תוקן בימי הראשונים, סוגריים, כחלק מהשפעת העמים, או כחלק מרוחות הזמן, או כחלק משינויים שנמצאו בתוך התורה עכשיו ולא נמצאו בעבר, או לא משנה איך נקרא לזה, תוקן ש... חשוב איך נקרא לזה, כן?
אבל...
שבנות, על אף של... בפני התורה, הן לא יורשות, שהן יקבלו מחצית ממה שהאחים הזכרים שלהם מקבלים. עכשיו, בעצם אפשר תיאורטית גם לתקן מבחינה הלכתית שטר זכר מלא, אין שום בעיה. לכתוב בשטר, אני מקנה, כן, יש לי ארבעה ילדים, אני מקנה ויש לי בת אחת ושלושה בנים, צורך העניין, אני מקנה רבע מנכסיי לביתי. ואז כשברגע שאדם נפטר לבית עולמו, נשאר לו שלושת רבעי ומחלקים את זה משלושת הילדים, כי היא לא יורשת לפי התורה. אז אפשר לעשות מנגנון כזה, אומר הרב אליהו, אי אפשר. אי אפשר, אסור לתקן שטר זכר מלא. למה? כי זה הפנמה. של השפעת העמים, וזה חמור מאוד, אסור. כך אומר הרב אליה. כותב הרב שגר, אם כן, למרות שמבחינה הלכתית אין מניעה לתקן שטר זכר שלם ולהשוות את זכויותיהם של הבן והבת, הרב אליה רואה את התביעה לשוויון כנובעת מתרבות זרה, ולכן הוא אינו מוכן לתקן תקנה כזאת. כותב על זה הרב שגר. אבל כאמור, גם כאן ניתן לבחון מחדש את סימון הגבול בין ערכי התורה לבין המציאות החברתית המשתנה. במצב שבו רק הבעל הוא המפרנס והאישה נסמכת עליו, אפשר להבין מדוע, אינה מקבלת חלק בנכסי המשפחה. אבל כאשר המצב החברתי משתנה, ועול הפרנסה מוטל גם על האישה, הצדק מחייב שגם היא תקבל חלק בירושה. כאן אנחנו חוזרים שוב לשאלה של זיהוי ערכי התורה והבחנה בינה לבין המצב החברתי. ברור שהתורה חותרת לצדק ולשוויון. הערכים אלו מיושמים בדיני התורה בתוך הקשר חברתי מסוים, רבוי היררכיות והבחנות. השאלה היא האם לתורה יש עניין שהאישה לא תיטול חלק בפרנסה, ולכן ההלכה לפי אין לחלק בירושה היא עקרונית, או שהתורה רק מתייחסת לכך כמצב חברתי נתון, ולכן כאשר המצב משתנה גם ההלכה תתאים עצמה אליו. לפי גישה זו, בניגוד לעמדתו של הרב אליהו, ניתן לטעון שהדרישה לשוויון לגברים לנשים דווקא מיישמת את ערכי הצדק של התורה במצב הנוכחי, ולכן יש להשתמש באמצעים ההלכתיים שיאפשרו לפסוק בהתאם לכך. כלומר, זה לא רוחות הזמן שגרמו לי לעשות את זה, אלא רוחות הזמן שינו את המצב החברתי. בפועל מה קורה היום? שאישה עובדת. התורה הנצחית, האלוקית, אומרת לי שצריך להיות...
שוויון.
זה לא בטוח. צריך להיות צדק. והיישום של הצדק היום הוא שוויון.
למה?
כי התורה דורשת צדק, ולכן כשאישה לא עובדת, אז הצדק אומר שהיא לא יורשת.
לא, לא, אבל למה אתה מרניח שהצדק הוא שוויון?
אני לא מניח שהצדק הוא שוויון. אני מניח שהצדק הוא צדק. אני מניח שהצדק הוא לדאוג לכל אחד לפי מה שמגיע לו.
הוא עושה פה עוד מהלך. הוא עושה פה עוד מהלך. אומר, יש צדק, אני מאמין בצדק, וזה לא צודק. עכשיו, זה לא צודק, אז יגיד לו הרב אליהו, אתה סתם מושפע מרוחות הזמן.
לא, אבל הרב אליהו יגיד לו, במובן הזה, הוא יגיד לו, באמת התורה היא מהותית והיא לא פלואידית. כלומר, כשהתורה אומרת שהאיש יורש ולא האישה, היא מצביעה על מבנה חברתי, זה הקשר של המאמר שם, היא מצביעה על מבנה חברתי שהוא בלתי ניתן לשינוי. ושינוי שלו הוא פגיעה כן, זה מחלוקת של הרב דייחובסקי והרב שרמן, שהזכרתי אותה בשיעור שעבר, בתחום י"ח או י"ט, בדיוק על הדבר הזה עצמו. על זה שאישה הולכת לעבוד, האם לתורה יש מה להגיד על זה שאישה מפרנסת? האם התורה מתנגדת לזה או שהתורה לא מתנגדת לזה, ולכן זה משפיע גם בסופו של דבר על חלוקת הרכוש.
מקובלים והפילוסופים בנושא של טעמי המצוות.
שמה?
האם למצוות יש טעם רציונלי הגיוני, ואז יש את הערך של צדק והמצוות משתלשלות מתחתיו, או של המצוות יש ערך פנימי שהוא עצמי, וזה לא קשור בכלל לצדק או כאילו אמירה של, של הרב שגר, שהתורה רוצה להיות צודקת, זה אמירה שהיא דורשת הוכחה, כאילו. זאת אומרת, מי אמר שהתורה רוצה להיות צודקת? אולי התורה רוצה לקבוע, כאילו...
אני לא פופולרי, אבל אני מסכים, אני לא בטוח שזה חייב להיות לגמרי, לגמרי, לגמרי לשבת על המבנה שתיארת, למרות שזה מפתה לראות את זה ככה. אני יכול להגיד, גם התפיסה הקבלית, כן, של המצוות יש איזשהו סוג של פעולה בעולם ויצירה בעולם, אבל בסופו של דבר, המצוות מתלבשות על איזשהו מבנה חברתי, זה כל מה שהן עושות, כן? אתן דוגמה מהקשרים אחרים, האם להלכה יש מה להגיד על איך מכינים צ'ונט בשבת? אתה רוצה לעשות, כן, רצה אוכלו צלי, רצה אוכלו שלוק, רצה אוכלו מבושל, אומרת ההלכה ברפרור לעולם המיניות. כאילו אין להלכה מה להגיד על איך עושים מה, היא רק אומרת שאם אתה עושה ככה זאת הלכה, אם אתה עושה ככה זאת הלכה. בסופו, אם המבנה החברתי הוא כזה, אז זה הצדק. התורה רוצה, עוד פעם, ברמה קבלית, שיהיה חלוקה שנכונה, בסדר? זה מה שמביא לזיווג, בסדר, אני לא, לא יודע מה אני אומר עכשיו, למשהו טוב בעולמות העליונים. עכשיו, מה זה אומר חלוקה נכונה? חווי סנישט, בוא נראה מה קורה בעולם. כלומר, יש פה משהו שהוא עכשיו, אתה צודק במובן הזה, שזה כאילו משאיר מקום לפרשנות של המציאות בצורה יותר רציונלית, אני כאילו שומע, אני לא בטוח שזה הרמטי לגמרי יושב על המבנה הזה. השאלה השנייה שלך, מי אמר שהתורה שאוהבת לצדק, תוכיח. זה אני חושב שהרב שלה יכול להוכיח, הוא יכול לנסות להוכיח. הוא יקרא תורה, הוא יגיד, התורה אומרת צדק צדק תרדוף, הוא יגיד שבספר החינוך אומר שהמצוות האלו ואלו המטרה שלהם זה להביא צדק לעולם, הוא יראה את הרמב״ם וכו' וכו' וכו', הוא יראה שזה מה שאתה
אומר. ספר החינוך והרמב״ם, אבל הוא לא הביא את, לא יודע, הרב גינסבורג, תפיסת צדק אחרת. תפיסת צדק שלא תפיסת צדק שלו.
זה, לא, זה בסדר. אם הוא יביא תפיסת צדק אחרת, זה כבר יהיה באותו מגרש. יגיד, התורה רוצה צדק. עכשיו אנחנו חולקים על השאלה, מהו צדק. הנקודה המרכזית פה, במחלוקת שבו הרב שגר מתאר, כאילו תיאורטית, בין הרב אליהו לבינו, בין לבין הדעה שהוא מציג, זה בין העובדה שהתורה מצביעה על מבנה חברתי רצוי, הנושא פה מבנה החברתי. ולכן, כשההלכות של התורה נאמרו, הם נאמרו נצחיות. כי זאת המהות של מבנה חברתי כמו שהוא אמור להיות, שאישה היא ככה וגבר הוא ככה, אם אתם רוצים להפליג עם זאת קצת, אז עבדות, ויש כל מיני מודלים כאילו שאיך חברה אמורה להתנהל, או להגיד התורה רוצה X, והמבנה החברתי כשהוא זז, אז ה-X הזה הוא זז גם כן.
כאילו השלב הבא של זה, זה יגיד, התורה אמרה שאסור משכב זכר במבנה חברתי מסוים, עכשיו המבנה החברתי הזה השתנה, ומשכב זכר הפך להיות משהו שהוא מאוד נפוץ, אז, וזה לא צודק להגיד להומואים שאסור להם, אז התורה, אז גם זה, בסיטואציה, כאילו, איפה הגבול?
קודם כל, השאלה טובה, והיא נכנה לי. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שבקונסטלציה מסוימת יהיה סנהדרין, אני לא יודע מה, מה יקרה, תיאורטית, בסדר? היום זה לא נראה לי ריאלי, אבל תיאורטית אני לא יודע להגיד את זה. אתה אומר, אין אחרי, אני יכול להגיד כן, ש... שאלת הגבול היא שאלה טובה, בסדר? שאלת הגבול היא שאלה טובה. אבל גם העובדה שאני לא בהכרח יודע להסביר את הגבול איפה שהוא נמצא, היא לא פורכת את הטיעון. כלומר, הטיעון הוא שבסופו של דבר, להגיד שהתורה שואפת לערכים מסוימים, בסדר? תגיד, התורה שואפת לערכי משפחה, או ל... לא יודע, משהו כזה או אחר, ומשקף זכר נתפס כמשהו שנוגד את זה מבחינה תורנית. עכשיו, אתה תרצה להגיד בעולם מסוים, זה יכול להיות שזה יתפס כחלק מערכי המשפחה, אני לא מעלה בדעתי היום שמישהו מסוגל להגיד דבר כזה, ואתה שואל אותי ברמת תיאורטית, מישהו מלחתים ולהגן את זה בפסיקה, לא בעולם, בעולם אפשר להגיד הכל. יש אנשים גם, קורא איזשהו ספר, קיצור לא חשוב, יש אנשים שמדברים על יחסים עם דמויות וירטואליות כניסויים, הכל קיים היום בעולם. לא משווה את זה, אבל יש דברים כאלו בעולם. מה שאני רוצה להגיד זה שהיא נכנה היא במובן העמוק. כלומר, תיאורטית, לפי התפיסה הזאת שהרב שגר מציג כאן, אני מוכן ללכת עם הקריאה שלך, כמעט כל דבר שנאמר בתורה הוא דבר שאפשר לבחון אותו על רקע הערכים שאמורים לבוא לידי ביטוי, ומבנה חברתי משתנה, יהיה אפשר בקונטקסט מסוים לשנות אותו. בסדר? אני מסכים עם האמירה הזאת. לא מסכים. אני מסכים עם התהייה הזאת על משמעותו של, על משמעותה של האמירה הזאת, ועל החיפוש אחרי הגבול שהוא חמקמק בהקשר הזה. אני מסכים. בסדר? אין לי פה איזה... אני רק רוצה להגיד שזה שלקחת דבר עד אבסורד, זה תמיד הרטוריקה הקלה ביותר, אבל היא לא תמיד פורכת את עצם הטיעון. בסדר? אתם מה אני רוצה להגיד? הרבה פעמים כשמישהו אומר את זה אמירה, יגידו לו, כן, והיטלר מה? כן, זה תמיד הנכון, המשפט הבא. ומה היית אומר על הנאציזם?
לא, אבל... כאילו הלקיחת האבסורד זה בעצם תיקח אחריות על כאילו זה קל להגיד לרב אליהו, תקשיב, אתה בעצם יוצר מצב שהוא לא צודק ולא שוויוני, ואתה מאגן אותו במסורת, אבל בעצם המסורת רוצה חותרת למצב שוויוני וצודק.
זה לא מה שאמרת לנו.
מה?
הוא לא אמר שוויוני. הוא אמר, המסורת, ההלכה שמדברת על אופן הירושה, היא הלכה שחותרת לצדק. והצדק הזה יושב על מבנה חברתי מסוים. עכשיו, המבנה החברתי יזוז, גם ההלכה, מכיוון שאז הצדק יזוז, ולכן ההלכה תזוז גם כן.
אז למה צריך את ההלכה?
כדי שיהיה צדק.
מה?
כדי שיהיה צדק.
בסדר, אז כאילו, אבל ההלכה מתייתרת, כאילו, השאיפה שלנו, אז אני שואף רק לצדק, ההלכה כאילו מתווכת בין המציאות לבין הצדק.
לא, אבל ההלכה בסופו של
דבר... שיהיה רק בית משפט, כאילו, למה צריך את ההלכה?
ההלכה בסופו של דבר, כן, מביאה איתה גם את ה... כן, זה מה שאמרנו קודם, היכולת להצליח לנסח את זה בשפה הלכתית, היא איזשהו סוג של תנאי שמשמר במובן הזה את המסורת ואת הקדושה של העבר, והוא לא מתבטל בפני הנאורות. והוא לא חסר ענווה כלפי המסורת, כלומר, זה לא אמירה אוטומטית שכל ערך חדש שיבוא, אז הלכה תשתנה כי המבנה החברתי זז. זה בדיוק כמו שאמרנו קודם בשם עינת רמון. העובדה שאתה צריך עדיין לומר את זה בשפה הלכתית, וגם הרב שגר אומר שזה תקנה שתוקנה בתוך השפה הלכתית עצמה, היא איזשהו סוג של שימור של המסורת גם בתוך ההקשר המשתנה. וזה יוצר איזשהו סוג של מערכת, אני חושב שזה החלק היפה בתוך הדבר הזה, של מערכת של איזונים ובלמים. כלומר, לולי ההלכה, כן, זה מה שעינת רמון עוד פעם כתבה מהחוויה שלה, או לולי ההלכה האורתודוקסית, השמרנית, אז כל פעם שהייתה מגיעה איזושהי רוח זמן חדשה, כמו קנה ברוח, מערכת הערכים הייתה משתנה ודינמית, קצת כמו הסקרים. בסדר? אתה מצביע לזה, מחר אתה מצביע להוא, אין איזשהו סוג של משהו שמחייב. ואז אתה צריך לשים גבולות, ושאלות החיבוק והידיים, ושאלות החדר, ואתה לא יודע מה לעשות, וזה יהיה יום ככה ויום ככה וכו'. מה שעושה ההלכה בהקשר הזה, היא מאגנת גם את הסיטואציה החדשה בתוך המסורת, היא מטילה על המסורת, אם תרצה, את רוחות הזמן החדשות, ותובעת מהמסורת להגיב אליהם בצורה שלא תהיה רק דחייה מוחלטת, אבל בה בעת היא גם מטילה על רוחות הזמן החדשות את ערכי הנצחיים והאלמותיים והמסורתיים של המסורת, והיא תובעת גם ממנה להיות באיזשהו סוג של איזון ועידון לפני שהיא מהרסת את כל הדברים שהיו בעבר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של מערכת שיוצרת איזשהו סוג של איזון. זה ברור לגמרי שבתוך הצמד הזה של מסורת וקדמה, או של רוחות הזמן והלכה מסורה לנו, יש, כן, כמו כל מערכת דו-קוטבית, יש אפשרות להיות קרוב יותר למוקד הזה, ואפשרות להיות קרוב יותר למוקד הזה, ואני לא בטוח, וזה כבר אמרתי לא פעם, ההלכה במובן הזה היא לא הומוגנית. כלומר, אין נקודה. אנחנו נמצאים ב-62-38, בסדר? בין קדמה למסורת או הפוך, ושם אנחנו, זה לא עובד ככה. יש הלכות מסוימות שבהם אנחנו נוטים יותר אל השמרנות, והקדמה לא מזיזה אותנו. יש מקורות מסוימים שבהם אנחנו נוטים מאוד אל הקדמה, והמסורת לא מפריעה או מתעדכן. זה עסק מורכב. הדבר שמשמר אותו, כן, בתוך האליפסה הגדולה הזאת, זה ששני הרכבים הללו קיימים, ושהמעטפת של השפה היא המעטפת של השפה ההלכתית. כהנחת מוצא, כחלק מהמשחק. אני
מרגיש שאתה פשוט מסגר אחת כמו איזה סוג של אבן. כאילו משהו יציב, תקוע, שכל הזמן צריך יחס אליו. עכשיו את כאן הזמן, אז אני מביט בה מהזווית הזאת, ואני תובעת ממני, או להגיד, אני רואה מה את אומרת, זה לא נכון עכשיו, ואני אשאר פה, או להביט...
המשפט הזה הוא משפט שאני לא מקבל אותו.
לא, אוקיי, אז אני אגיד את זה יותר יפה. או שאני מביט על אבן ואני אומר, מה שהתכוונת, זה מה שאני עושה. או שאני אביט על אבן ואומר, נכון, מה שהתכוון, אני צריך לשנות את מה שאני עושה, או שאני אביט על אבן, היא דורשת ממני, היא פשוט גורמת לי לחשוב על מה שאני עושה.
זה ממש השיעור שלך, אני אדמון, כאילו. צריך קיר, שאליו אתה יכול לזרוק את הכדור? אם אין לך קיר זרוק עליו את הכדור, הכדור לא...
לא הבנתי מה אתה רוצה.
כאילו לך, אני אדמון אמר שההלכה מבחינתו היה לייצר משהו שאתה, שכאילו הוא נתון.
ובאיזה הקשר, כאילו.
לא, לא, אז כאילו פה אתה מייצר איזה קביעות, כאילו משהו שאיתו אתה עובד.
אבל הטענה של הרב שגר היא יותר מתוחכמת. אתם נחשב מפספסים משהו, אני חושב שיובל תפס את זה ונבהל מזה טיפה. הטענה של הרב שגר היא שההלכה היא איזשהו סוג של... קיר, כאילו, זה לא... זה לא. ההלכה כאילו יש לה איזשהו סוג של תביעה מהאדם. היא מארגנת לו את החיים ואת השפה, ומכניסה לו לתוך הקשר ולתוך משחק שפה, כמו שאומרים אצלכם, של מסורת ושל כל מיני דברים. רק הטענה היא שכשרוחות הזמן זזות, ההלכה, בגלל אותה תביעה שלה עצמה, מוצאת איזשהו סוג של פתרון, והופכת להיות רלוונטית גם בסיטואציה החדשה. ולא אומרת לעצמה, או שהיא אומרת לעצמה, אני מייצרת את המבנה החברתי גם הנכון, ואז זה נהיה קצת כמו אימיש כזה, או שהיא אומרת לעצמה, ולבוש שלא משתנה וכו', או שהיא אומרת לעצמה, אני מביאה לכאן את העקרונות החשובים לי, שהם עקרונות נצחיים, ואני מבינה שהיישום שלהם מותנו עם מצב חברתי, ולכן כשהמצב החברתי יזוז, אני אלך עם כל הכובד שלי אל המקום החדש. בואו נקרא עוד קצת, בסדר, ונראה חרב שגר נתקע בשאלת הקידושין. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, לא ניתן לאחוז רק באחד מן הצדדים, אלא יש למצוא את האיזון ביניהם. מצד אחד ברור כי הלכה מעצבת מבנה משפחה שיש בו היררכיה ותפקידים שונים. ומבנה זה הוא חלק יסודי מהמשפחה היהודית שהיא ערך מרכזי בעולמה של התורה. בסדר? הרב שגר לא מתכחש לזה שההלכה כן יוצרת מבנה חברתי, והוא לא אומר, ההלכה רק דורשת שהמשפחה תהיה שמחה. איך היום נראית משפחה שמחה? ככה אומר, לא, ההלכה מארגנת באמת מבנה היררכי. והוא היה מאוד היררכי בתפיסה של מבנה המשפחה שלו, והיה לי על זה ויכוחים איתו, אבל זה משהו אחר. מצד שני, לא ניתן להתעלם מחוסר הצדק שנוצר במצב הנוכחי, שבו יישומה של ההלכה אינו מנוגד רק לערכים זרים, אלא גם לערכי התורה עצמם. את האיזון הנדרש, שימו לב, הוא בתוך התורה, זה זרים, אבל זה לא זרים, זה תורה. את האיזון הנדרש למצוא בשימור המבנה הסימבולי, שבבסיס ההלכה בתחומים מוגבלים. דוגמה לכך, ניתן לראות בשטר ירושה שהתקבל בחלק מהחוגים החרדיים, לפיו האב מפריש סכום סמלי שבו הוא מקיים את דיני הירושה של התורה, הפוך על הפוך, בסדר? כן? הוא שם איקס כסף שבו הוא אומר זה ידי תירה, ואת שאר הנכסים הוא מחלק שווה בשווה. הפרדה כזו היא סוג של פתרון, שכן מצד אחד היא עוקפת את ההלכה, מאפשרת שוויון מלא במציאות הכלכלית הממשית, מצד שני היא משמרת תפקיד סמלי לרוחה של ההלכה המקורית, שללא ספק עדיין יש לה השפעה משמעותית.
למה יש לה השפעה משמעותית? נשים 10 שקלים בצד, ב10 שקלים האלה, הבן יקבל, חצי יקבל.
מה אנחנו עושים היום?
ולזה אני אעשה משטר חצי זכר, והבן יקבל חצי מהחמש, והבן יקבל חצי
זכר. זה לא משחק, הוא נהנה לשפה.
רגע, מה אנחנו עושים היום עם תרומה? בעצם, עוד פעם, לא כהחלטה, אלא כהלכה. מה עושים היום עם תרומה? תרומת מעשר, מה עושים היום? מפרישים את התרומת מעשר, ו... לא, זה חילול של המעשר שני, מה? וקוברים אותה, או זורקים אותה בתוך 2 שקיות לפח. למה? כי מה שנשאר לנו בסופו של דבר מההלכה, זה איזשהו סוג של... אז בוא נוותר על זה. זה לא רלוונטי היום. רוחות הזמן, או אפילו לא רוחות הזמן, הסיטואציה ההלכתית. מה יהיה עם כל הדיבורים על הקורבנות במוסף? מה קורה איתם שם? לא יודע מה אתם מתכוונים, כשאתם מתפללים מוסף, לא יודע אם אתם כבר מתכוונים במוסף, אבל מה, לא אתם, אני שואל את עצמי, כן, אבל מה אני מתכוון שאני אומר במוסף? עכשיו, מי שיש לו כמיהה ותשוקה לקורבנות, אז זה סיפור אחד. אין לי מה, כאילו, לא שם את הדיון עליו, נדבר על זה בקשר אחר. אבל מי שאין לו כמיהה לקורבנות, אז מה הוא אומר שם? מי שחושב שזה לא רלוונטי, מי שחושב שזה לא יקרה בעת. אז באמת, הנה חינם, יש מי שיגיד, אגב, תיקוני תפילות זה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד רפורמיים במובן הזה, שאומר, אוקיי, אתה צריך להיות כן, אז זו תביעה שהיא מאוד מאוד חזקה, לא להגיד מה שאתה לא מאמין בו. נכון? אי אפשר להימלט מהקריאה הזאת, מה זה?
יש גם גדולה על זה, שהם לא
אמרו. אנשי כנסת הגדולה, לא התחנפו לו, ולא כזבו בו, ויודעים שאלוהים, כן, אמיתי הוא וכו'. אבל יש צד מסוים שאתה אומר, תקשיב, זה לא קיים בעולם שלי כמשהו ממשי, אבל זה כן קיים כאיזשהו סוג של זכר, או כאיזשהו סוג של סימבול, או כאיזשהו סוג של מזכור, למשהו שאני לא חי בתוכו. כלומר, רב שגר במובן הזה, אני לא חושב שהוא מבטיח פוגן של 3 שנים, אני גם לא תמיד חי ככה, אבל מציע לתת להלכה המסורתית, גם בתוך ההקשר שהוא הקשר מודרני לגמרי, לתת לה איזשהו סוג של ייצוג, ולא ייצוג סימבולי שתשמע. ואז מה קורה? וואו, כבר מאוחר. אך יש לשים לב לכך שאיזון כזה בין הערכים השונים אינו מבטא קיום הרמוני. בסדר, רב שגר לא מבטיח לנו שזה עובד. כאילו, חיים בטוב, יש לנו ערך הזה, ערך הזה, כן, קצת כמו אליפסה שהיא כמו נחומתקום, יפעם לא יציבה. אלא קיום סכיזופרני. ניתן לראות זאת גם בדוגמה אחרת חיופה יותר. בפתיחת הדברים טענתי כי המבנה של טקס הקידושין, שבו איש מקדש את האישה, היא דוגמה למקרה בו אין לפוסק אפשרות לשנות את ההלכה. נוסף לכך ברור כי ההלכה מבטא תפיסה עקרונית לגבי מבנה המשפחה. אין שוויון, בסדר?
איש מקדש את האישה.
אך במקרה זה ישנו פתרון אחר, המיושם על ידי חלק מרבני צוהר. לאחר 7 ברכות, זה כתוב גם בספר שלכם?
כן.
ככה? אם יש תיקונים תגידו לי, זה מסקרן אותי. לאחר 7 ברכות, הרב מכריז על סיום טקס הקידושין, ואז האישה עונדת את הבת לבעלה ואומרת נוסח משלה. בסדר, וגם עכשיו היא רוצה לתת לו מתנה, והיא אומרת לו...
אשכרה עושים את זה?
אשכרה עושים.
אני באמת על זה שסוף סוף אני שומע מישהו שבאמת אומר כאילו, אני לא מבטא קיום הרמוני אלא קיום סכיזופרני. זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים שלנו, הם כזה משווים דת לסכיזופרניה. וסוף סוף כזה מישהו אומר כן.
כן, אני לא חושב שהוא אומר כן, אבל אני חושב שהוא אומר כן.
אני מתכוון כאילו, זה נורא,
אוקיי, בסדר, אז ברוך הבא. הפרדה כזו מאפשרת לשמור על המסגרת ההלכתית, לצד נתינת ביטוי לתפיסת עולם השוויונית של בני הזוג. כאשר למדנו את הנושא בישיבה, טענתי שגם אם אין מניעה הלכתית לנהוג כך, יש במנהג זה הבעיה של חוסר אמון ברוח ההלכה. בעריכת הטקס הנוסף מפגינים בני הזוג כי הם אינם מקבלים את דין התורה, לפיו דווקא האיש הוא המקדש את האישה, ושל הטקס ההלכתי יש רק ערך פורמלי מבחינתם. והרי דווקא התפיסה הציונית דתית מחתה תמיד נגד הניתוק של ההלכה מהחיים. זאת התביעה אולי המרכזית שעומדת מול הרב שגר, בסדר? שאולי אתה שומע אותה נאמרת בהרבה מקומות, התפיסה להלכה הרלוונטית, נכון? יש המון אנשים שנושאי דגל ההלכה הקשורה לחיים, ההלכה הרלוונטית וחידוש ההלכה באופן שבו היא תהיה חלק מהחיים שלנו וכו' וכו' וכו'. אך התלמידים התקוממו כנגד העמדה שלי, ולאחר ויכוח נכנעתי. אפשר לטעון כי ההפרדה בין הטקס ההלכתי לטקס האישי, ואולי אף החילוני, איננה מלאכותית, אלא שהיא משקפת נאמנות כפולה, נאמנה כפילות, סליחה, קיימת בתוכנו ביחס לתפיסת הקידושין. אין כאן תפיסה פורמלית בלבד של ההלכה, שכן מבחינות רבות אנו עדיין מושרשים באופן עמוק בתפיסה הפטריארכלית של המשפחה היהודית המסורתית. מאידך, גם ערכי השוויון והדדיות של הזוגיות הרומנטית תבועים בנו. שוב, ולא עוד, תבועים בנו זה מודרנה, ולא עוד, אלא שלא פעם אנו מייחסים להם גם ערך דתי. תראו איזה ניסוח לפעמים, לא פעם אנחנו מייחסים להם ערך דתי, אבל זה גם נמצא אצלנו. דווקא ההפרדה של הטקס לשני מישורים ויצירת מידור ביניהם משקפת את המצב הממשי, ויש לה ערך אמת גבוה יותר מאשר לאפשרויות האחרות. וכאן כל הקטע הזה מופיע בשביל האופן שבו הרב שגר משווה את עצמו אל הרפורמי. הגישה הרפורמית הממזגת בין הטקסים ומתעלמת מהנוכחות של המבנה המסורתי בחיינו, ובכך גם מאבדת את עילת הקדושה והמוחלטות של ההלכה. והגישה החרדית השוללת באופן נחרץ כל תוספת שהיא, ובכך מתכחשת למצב הממשי ועלולה בעצמה להביא לכך שהטקס יתרוקן כליל ממשמעותו. כלומר, מציג הרב שגר איזושהי עמדה ציונית דתית כזאת במובן של גם וגם, אבל לא במובן הקלאסי שלה. אלא הוא אומר, יש בעצם ארבע תפיסות. יש תפיסה חרדית שאומרת, רק ההלכה מספרת לנו את הסיפור של איך המשפחה אמורה להתנהל, ואני עושה רק את ההלכה. הרבה פעמים המשפחה שלי באמת מתנהלת ככה, הרבה פעמים המשפחה שלי לא מתנהלת ככה, והטקס הדתי הוא מרוקן ממשמעות. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא להגיד, ההלכה נעה באופן מלא כפונקציה של ערכי הזמן, מה שלא רלוונטי מתייבש ונופל, והיום הזוגיות היא כזאת, אז טקס החתונה יהיה שוויוני לחלוטין וכו' וכו' וכו'. אפשרות אחרת להגיד, ליצור איזשהו סוג של הרמוניה, כן? שהיא לא מופיעה פה, אבל היא עלתה בדברים, תזכיר לי את השם?
לוי.
של דוד.
לוי.
לוי. שאמר, כן, אני רגיל לשמוע שההלכה כאילו היא הרמונית, ולהגיד, בעצם ההלכה משקפת, כן, לא יודע, ניתן איזושהי דרשה, האיש בדיבור שלו משקף את הכוח הגברי, והאישה בהושטת האצבע שלה משקפת את הכוח הנשי, ובעצם זה שהיא רוקדת סביבו זה צד כזה, וזה שהיא שותקת זה צד גבוה יותר, וליצור איזושהי דרשה או איזשהו ארגון של החופה, באופן שמביא את כל הערכים ביחד לתוך החופה, וכאילו הופך את החופה לאידיאלית, מבחינת שיקוף של כל מלוא הערכים, מה שלפעמים מייצר איזושהי תחושה של חוסר כנות, אבל יש אנשים שמנסים לטעון טענות מסוג הזה. הטענה של הרב שגר, של אני חי ברמה גבוהה יותר שממשות, כי אני אוחז בשתי האמיתות, לא בצורה הרמונית. אני מבין שיש פה איזשהו סוג של פער בין המסורת של מה, ומה שהיא דורשת ממני, המסורת ההלכתית, שהיא לא סתם סרח עודף של מסורת הלכתית, אלא היא משקפת תפיסת עולם שנוכחת בחיים שלי באיזשהו אופן. תקן, עינת רמון, הפרדה בין גברים לנשים, זה בסדר להגיד את זה. שיש גבר ויש אישה ויש תפקידים, כן? משפטים שאסור להגיד בעולם הזה, אבל תיאורטית, כך יגיד...
זה נגיד לא לפינת
ציצות. מה זה?
זה נגיד לא לפינת ציצות.
זה הרב שגר אומר, אני לא... ולצד הדבר הזה, אני מבין שגם לערך השוויון הוא טבוע בי, ויש לו לא פעם, גם אני מייחס לו ערך דתי, כן? מסוכים של הרב שגר, ואז אני מייצר את הטקס באופן כזה של החופה והקידושין, שבו הוא מביא לידי ביטוי את הרכיב הזה לצד הרכיב הזה, כשמישהו יסתכל מבחוץ ויגיד, תגיד, זה לא... אני לא מבין איך אתם מצליחים להחזיק את זה ביחד, אז מה אני אגיד לו? נכון, הבנת נכון, זה גבוה יותר, כי הגבוה יותר לא מצליח להחזיק את זה ביחד, בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד באופן מאוד מאוד עמוק, אנחנו באמת שם, אני חושב, בסדר? כלומר אנחנו משמרים רכיבים דתיים, מסורתיים, באדיקות הלכתית, שמשקפת תפיסות עולם אחרות שאנחנו לא חלק מהם היום, לגמרי, אבל אם כן חלק מעולם שלנו, ואנחנו מרשים לעצמנו חירות בתחומים אחרים, ואנחנו מחזיקים את זה באופן ששאלות הגבול, וגם שאלות איך הדברים האלו עולים בקנה אחד ומשתלבים ביחד, זה לא תמיד פשוטות. וזה לא קוהרנטי בכל הלכה והלכה. אני שוב חוזר על הטענה שלי. אין מודל לאיך הדברים הללו חיים ביחד. תשימו לב שאפילו בתוך השתי הדוגמאות שהרב שגר הביא, בדוגמה של החרדים שהוא הביא, הם לוקחים קצת כסף ועושים עליו הלכה, נכון? אבל את הכסף שלהם הם מחלקים שווה. בקידושין, מה הוא אומר? אני עושה קידושין. הלכתיים, היררכיים, ואני משאיר בצד, בסדר, אני אומר, אפילו ברמת הסמנטיקה זה שונה. זאת הטענה של הרב שגר, וכאן הוא ממקם את עצמו אל מול הרפורמה. בואו נמשיך עוד טיפה, כי אני רוצה כבר לסיים, אבל נסיים את הפסקה הזאת. בהקשר הנוכחי, הטקס הכפול מבטא בצורה המלאה ביותר את המידור הקיים בתוכנו פנימה. במקרה כזה, במקרה זה, הכנות, שהייתה הדבר אולי הכי חשוב לרב, דורשת מאיתנו לוותר על התפיסה הציונית דתית הקלאסית החותרת להרמוניה בין הלכה ומשמעות ובין ערכי התורה לערכים שמחוץ עליה, ולאמץ גישה סכיזופרנית הנמנעת מהכרעה חותכת לאחד הצדדים. זוהי גישה, איזה כיף שבאת, זוהי גישה אופיינית, וכזה כיף שמישהו קורא טקסט וזה או מעצבן אותו או משמח אותו. זוהי גישה אופיינית לעולם הפוסט-מודרני שאיננו נרתע מריבוי וסתירות ואיננו רואה את עצמו מחויב לזהות אחת. טוב, הנה נוע הגיגים הפוסט-מודרניים. גישה כזו גם מטיבה להתמודד לנתחים אותם ראינו, הגולות מטושטשים, בין ערכים למציאות, בין הלכה לרוח תורה, בין שמירת המסורת לפני חודשים. גישה סיזופרנית מאפשרת להבין באופן אחר את הטקטיקה של הפוסקים במקרים כאלו. לעתים הפסיקה האורתודוקסית אינה מבוססת על יושר אינטלקטואלי בניתוח המציאות ומסורת ההלכה. שכן גישה כזו עלולה להביא לתפיסה נוקשה מדי של המסורת ההלכתית. מה זה?
הוא אמיץ.
הבנתי.
הוא אמיץ.
הוא לא כתב את זה.
הוא לא כתב את זה?
לא.
הוא לא כתב?
ככה כל אחד יוצא.
לא, 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 הוא כתב את זה.
הוא אמר.
לא, לא, הוא כתב את זה. הוא כתב את זה. הוא כתב את זה? רבי איתן ניסח לו, אבל ליטש לו, אבל לא, לא, זה מילים שלו, אני חושב. זה אמירה אמיצה מאוד. אמירה אמיצה מאוד. לפעמים האמת ההלכתית, כן, תפיסה שכזאת תגדיל את הפער בינה לבין המצב הקיים, ותחסום את היכולת לתווך ביניהם. לפעמים האמת ההלכתית אינה זהה עם היושר האינטלקטואלי, לכן הפוסק האורתודוקסי יכול למשל לטעון כי תחום מסוים הוא ניטרלי, וניתן לקבל מנהג המותאם יותר למציאות שהשתנתה, למרות שבמבט רפלקטיבי, ברור שיש בכך שינוי ערכי. כן, הוא כאילו מתעמם טיפה, כן, לא, זה רק מנהג המקום. זה תשובה של דברי יציב, אני מאוד אוהב את הדברי יציב, תשובה שאומרת, אישה שואלת אותו לגבי בנו בית חדש, כמעט נכנסו אל הבית החדש, ונפטר אבא שלה או אמא שלה, משהו כזה. עכשיו, השאלה הנחתית, אם מותר לעבור לגור בבית החדש. כשבתוך 30 יום, אסור לעבור לבית חדש, אבל על אבא ואמא וכולי, בשנה שלמה וכולי. אומר דברי יציב, ברור שאסור. מצד שני, בעלך והילדים יכולים לעבור. הם לא באבל. טוב, אחרי שהם עוברים, אל תוכל להצטרף אליהם. כשאתה מסתכל על זה ביושר אינטלקטואלי, מה אתה אומר?
מי אתה
אומר הרב שגר, בבת רפלקטיבי ברור שיש שינוי ערכי. במקרה כזה,
הראשונים כתוב, כאן גרים האבא והילדים.
במקרה כזה, השימוש בטיעון ההלכתי אינו רק, עבר מודע, פורמלי. למה אני צריך כאילו להגן את זה לך? שכן הוא משקף את ההמשכיות של המסורת המתבטאת באופייה של שפה הלכתית. זה מה שחשוב, העובדה שזאת השפה ההלכתית אמרה, לא שאני עשיתי את זה רק כי ערכי הזמן שינו אותי, אלא שזה מעוגן בשפה. במובן הזה, ההלכה נוכחת בחיים שלי, גם אם בסופו של דבר התארתי משהו שהיא הייתה אמורה לאסור. בסופו של דבר, רק עמדה כזאת מאפשרת לבטא באופן כן, שוב, הכנות, את המצב המורכב שאנו נתונים בו, המשלב בין מחויבות למסורת הלכתית, להכרה בתביעות שהמציאות מציבה בפנינו. אני רוצה להגיד משהו על הרחקות בין בני זוג בזמן שאישה נידה. הרבה פעמים מסבירים בכל מיני הסברים מה זה נותן. זה מרענן את הזוגיות, זה ככה וככה וככה. אני מרגיש, זה נושא ארוך לדבר בו, אבל אני מרגיש שבהרבה מובנים, מה שעושה אדם שנענה לתביעה הלכתית של האם אנחנו מותרים או אסורים, זה להגיד, אני חי את השפה ההלכתית בתוך העולם שלי. ועכשיו, אם ההלכה אומרת לי שזה מותר, גם אם זה נראה לפעמים פיקציה או הסתמכות על כל מיני הגזרות, וכל יכול, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי לא כולם מקים בסוגיות, אז זאת ההלכה שמתירה לי, ולכן אני מחויב להלכה באותה מידה, כמו מי שהיה אוסר. כלומר, להיות יהודי הלכתי בהקשר הזה, זה לא להיות יהודי שפורש מאשתו. מה זה?
פרומר.
לא, זה להיות פרומר, אבל להיות יהודי הלכתי זה לא אומר להיות יהודי שפורש מאשתו. יכול להיות שבקונסטלציה הלכתית מסוימת, אדם ואשתו יהיו מותרים הרבה זמן. זה גם הלכתי. למה? כי ההלכה היא זאת שהתיר. זה בעצם מה שקורה כאן. כלומר, השפה ההלכתית, העובדה שזה מותר כי זה מותר הלכתית, זה הדבר. הייתי פעם, סיפרתי את זה בשיעור לפני הרבה שנים, או לא הרבה, לכמה שנים, הייתי פעם יחד עם מופרע בפסטיבל עין גב, לא זוכר מה, מוזיקה עברית, בפסח כזה, ועלתה שם איזושהי מישהי לשיר, כבת 70, זה בערך הממוצע של הזמרים והנוכחים בקהל, וזה כשהיינו שם. סתם, אני לא רוצה להשמיץ וכו', ופסטיבל נפלא. ושאלה אותי רעייתי, האם זה מפריע לי? יש אישה, אז אמרתי לה, זה לא מפריע לי בכלל. בכלל. זה לא מפריע לי, זה לא מעורר אותי, זה לא עושה שום דבר. אבל מבחינה הלכתית זה אולי בעייתי, ולכן זה מפריע לי. כלומר, העובדה שאתה מדבר בשפה הלכתית, היא זאת שמכוננת בסופו של דבר את החיים שלך. וזה נראה לי הדבר שאותו הלכה מנסה. ואם הלכה תתיר, אז זה לא מפריע. עכשיו, זה לא תמיד עובד ככה. אתה יודע, החיים הם לא yes, no question. ואני לא איש ההלכה של הרב סולובייצ'יק, אבל במובן הזה, ההישג שמשיג הרב שגר, הטיעון שטוען הרב שגר על מה שההלכה מנסה להשיג, זה את הדבר הזה עצמו. את העובדה שאתה עושה את הדברים מתוך נקודת מבט הלכתית. זה השימור של המסורת, לא רק אם אתה משמר את האופן שבו התנהגו אבותיך, אלא גם אם אתה משנה את האופן שבו הם התנהגו, כי הערכים הם ערכים חדשים, אבל אתה עושה את זה מתוך שימור של השפה ההלכתית, או מתוך שימור מסוים, ולא מסוים, של המרחב הסימבולי שבו ההלכה ממשיכה לתפקד כאיזושהי מסורת שאתה לוקח אותה איתך, במובן הזה ההלכה הציגה את שלה. רק נקרא את הפסקה האחרונה, ואז נסכם, ותגידו מה שאתם רוצים. בצורה כזו ניתן גם להבין את המצב הפרדוקסלי אותו תיארנו, שבו מותר לפנות רק לבתי הדין הרבניים, למרות שהם פוסקים בפועל לפי חוקי המדינה. גם אם בפועל התנהלות שבתי הדין המיוצב מתוך קבלה כמובן של העולם הכלכלי החילוני, עדיין ישנה משמעות רבה לכך שהדיונים נערכים תחת חסותו של בית הדין הרבני, מתוך טיעונים הלכתי המבסס התנהלות זו, שכן היחס בין המעטפת ההלכתית של בית הדין לבין התוכן החילוני של פסיקותיו, דומה ליחס בין טקס הקידושין המסורתי לטקס השוויוני שאחריו. גם כאן, ההכרה במורכבות היא האמיתית יותר. נמשיך בפרשן בשבוע הבא, שאלות הערות. כן.
השאלה ששאלתי אותך אתמול, האם נפגוש יהודי של ימי בית שני, האם יהיה לנו שיח משותף? במובן הזה, כן, אני מחויב להלכה, ואתה מחויב להלכה. אמנם זו הלכה מאוד מאוד שונה, אמנם היסודות שלה מאוד מאוד שונים, אבל השיח שלנו, המחויבות שלנו, במובן הזה אנחנו משמרים את אותו, כאילו זו אותה תנועה שמניעה לנו את החיים.
נכון. אני אומר יותר מזה, באופן שבו הרב שגר משמר את זה, יהיו גם במקומות שבהם, אני אלך למקומות חדשים לגמרי, יהיו איים כאלו סימבוליים, זכר למקדש, אפרופו, נוכחים, שבהם ההלכה היא תהיה נוכחת בתוך הקיום שלך.
אבל
קצת
אתה אומר שזה לא משנה מה אתה עושה. מה אתה עושה בסוף? אז הסבא שלי, אשתו לא הצביע, ואשתי כן תצביע. השתנתה ההלכה. ושנינו שאלנו עצמנו מה דעת התורה ביחד. שנינו באנו לארון הספרים, אותו את הספר שלי של פניני הלכה של הרב זה.
גם אם, נכון, תחליף.
זה לא כתוב לפני אותו דבר.
וגם יותר מזה, וגם אם כשהפוסק שפסק לך שאשתך יכולה להצביע עשה את זה בלי אושר אינטלקטואלי. זאת אומרת, עד כדי כך הרב שגר לוקח את האמירה עד הקצה, עדיין הוא שימר אותך בתוך אותה שפה, ויש מקומות, יגיד הרב שגר, שבהם אתה בכלל תעשה אחרת, וההלכה תשתמר לך כאיזשהו סוג של סדר סימבולי כזה, שבו משתקף משהו שהוא כבר לא רלוונטי, זה עוד יותר חריף, ועדיין זה חלק מהסיפור.
אבל האקט הסימבולי הזה הוא גם קצת תחום אפור, נראה לי, כי אני לך מקרה שצפרת עכשיו על הזמרת בת 70 ששאר. אז התחושה הזאת שהרגשת לא נעים, הרגשת שזה לא מתאים לך מבחינת ההלכה או משהו כזה, יכול להיות שהאקט הסימבולי של מישהו אחר יגיד, אני גם לא מרגיש מזה לא טוב הלכתית או משהו כזה, אבל אני חושב, ההלכה נמצאת לי בראש, אני מהדהד משהו. יכול להיות שזה גם אקט סימבולי, שאני הולך עם ההלכה יד ביד,
אתה מעיר להלכה חשובה, ההלכה לזכותה יאמר שהיא לא דברים שבלב אינם דברים. הרמב״ם לא, ההלכה עובדת על מעשים, פרקטיקות. צריך לדבר על זה גם כן בשיעור נפרד. ההלכה דורשת מעשים. ההלכה לא נשארת בתוך זיכרון בלב. בסדר? ולכן אם אין מעשה שמלווה לזיכרון, הוא לא יחזיק. אם אין עמה עלמה כזאת שמזכירה את חורבן הבית, אם אין קוראים ומשתחווים, לא יודע, צריך לעשות משהו. נגיד בלב, אני זוכר שיש הלכה, זה לא מספיק. אגב, יכול להיות שתהיה מצוות זכור, שתהיה מצווה לזכור. אבל אז צריך להזכיר, כן? ולהגיד, בפה, לשמוע, משהו כזה. הרהור כדיבור, זכירת יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, חקירה, מנפקא מינה ביניהם, מחלוקת, מתחתכים לכולם, בסדר. בגדול, ההלכה היא הלכה של מעשים. בסדר? אז אתה יכול להגיד לאדם, המעשה הזה ישתמר אצלו בסדר סימבולי באופן אחר, אין הכי נמי. בוא נבדוק עכשיו את הגבולות, איך משמרים את הזכר הסימבולי הזה של ה...
השאלה הקשה תהיה, על למה השיח ה... כלומר, אני מאמין שהרפורמי והקונסרבטיבי מחויב להלכה, גם כן. זה יהיה לא הוגן אינטלקטואלית להגיד שהוא לא מחויב. והשאלה שלי תהיה, מדוע הצורה שבה הוא משמר את ההלכה בשפה ההלכתית שלו, שמבחינתו, היא השפה ההלכתית. כלומר, אתה זה שעושה פה שפות הלכתיות שהן לא רלוונטיות. אני מדבר בשפה הלכתית רלוונטית, עדכנית, שהיא חיה הרבה יותר משלך, ואני מחויב להלכה אמיתית. אתה לא מחויב להלכה, אתה מחויב לא יודע, הפטיש שלך
לארכיאולוגיה, לארכיאולוגיה טקסטואלית.
זה, אני גם, גם כשבניתי את השיעור, חשבתי על השאלה הזאת, ועל זאת ועוד בשיעור הבא, כי זה הטקסט. שכוח.
זה הבוקר הגיע.